יש פסוק בתורה שנאמר על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו. על הפסוק הזה מביא רבנו בחיה כמה מדרשים סביב במה ידעתיו שאשר יצווה את בניו אחריו, במה אברהם אבינו יעשה טוב בחינוך הבן שלו. אומר רבנו בחיה שהוא לא יפנק אותו, שהוא לא יפנק אותו. ואז הוא מביא מדרשים. מדרש ראשון הוא מביא שכל הסיבה שישמעאל התקלקל ויצא לתרבות רעה הייתה מפני שלא עצבו אביו מעולם. אברהם אבינו אף פעם לא צעק ולא העניש את ישמעאל, הוא פינק אותו. אותו דבר, בבקשה?
לא
צעק לפני. לא. ככה מביא המדרש, שלא עצבו אביו מעולם. אותו דבר מובא במדרש על עשיו, שיצחק את עשיו גם כן לא עצבו אף פעם, לא הוכיח אותו, לא צעק עליו, פינק אותו. לעומת זה את יעקב הוא כן הוכיח, הוא כן, זאת אומרת, הלא עצבו, השגיאה הייתה דווקא בעשיו. ולכן גם אברהם הבן שלו התקלקל, גם יצחק הבן שלו התקלקל, דוד המלך אדוניהו בן חגית גם כן כתוב לא עצבו אביו מעולם. והוא מביא יסוד שהקלקול של ילד קורה בגלל העניין הזה של הפינוק. ננסה היום קצת להסביר את הנושא הזה בצורה גם תורנית וגם פסיכולוגית. כשילד נולד הוא לא יודע כלום חוץ מאקסיומה אחד או שניים, הוא יודע לנוק. ילד יודע לנוק בלי שמישהו לימד אותו, זה אקסיומה, ילד יודע. אולי עוד משהו אחד, אבל מעבר לזה הוא לא יודע כלום. וכל מה שהוא יודע בחיים הוא לומד תוך כדי ההתפתחות שלו. וילד מתפתח בשני תחומים, ילד מתפתח בתחום שכלי וילד מתפתח בתחום רגשי. זאת אומרת, יש התפתחות של השכל, שהילד לומד ומבין עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, זה התפתחות שכלית, ויש התפתחות רגשית. התפתחות רגשית זה אומר שגם לרצונות, למערכת הרגשית, אני לא מדבר על רגש, אני מדבר על מערכת רגשית. מערכת רגשית של ילד היא הרצונות שלו, האישיות שלו, המידות שלו, השליטה העצמית שלו, כל הדברים האלה, זוהי המערכת הרגשית של הילד, גם היא מתפתחת במקביל להתפתחות של המערכת השכלית. דוגמה, אנחנו ניקח ילד בן שנה, נשים אותו על שולחן, תוך כמה דקות הילד ייפול, הוא ייפול על הרצפה מהשולחן. למה הוא ייפול? בגלל שילד לא יודע להבדיל בגיל שנה, הוא לא יודע להבדיל בין הפרשי גובה. זאת אומרת, כשהוא מגיע לקצה של השולחן, הוא לא מזהה שיש פה מטר גובה עכשיו עד הרצפה, הוא ממשיך ללכת. הוא ממשיך ללכת, הוא נופל. במה הוא לא יודע להבדיל? בשכל או בהתפתחות הרגשית שלו? איפה הבעיה של הילד? ניקח הפוך, אני נותן לילד לטפס, לזחול, ללכת, ויש לו איזה קרית על הרצפה או משהו, אז הוא מטפס ועובר את זה וממשיך. זאת אומרת, מבחינה שכלית הוא כן מזהה גובה, והוא גם יודע לטפס בשביל לעבור את זה. אז מבחינה שכלית, ילד כן מזהה גובה. מבחינה רגשית, הוא לא מזהה גובה. הוא לא מפחד מהגובה. לא שהוא לא מזהה גובה בשכל, אלא הוא לא מזהה גובה בתור דבר שצריך לפחד ממנו. למה? כי בהתפתחות הרגשית שלו אין הבדל. הוא לא מפחד מהפרשי גובה. שכלית הוא יכול להבין שיש פה גובה, עובדה שהוא מטפס כשהוא פוגש משהו יותר גבוה, אבל רגשית הוא לא מזהה גובה. זה לא רק ניסיון שכלי, זה גם אין לו את הפחד. כן, אבל זה בגלל שאין לו את הפחד. בסדר, אתה צודק. הניסיון הזה, זה יוצר את הלימוד הרגשי, את ההתפתחות הרגשית. ההתפתחות הרגשית נוצרת כתוצאה מההתנסות של החיים, נכון? עכשיו, ניקח ילד בן 3, לא ילד בן שנה. ילד בן 3 בא לאמא שלו, אומר לה, אני רוצה שוקולד. אומרת לו, האמא, אנחנו עכשיו אכלנו בשר, השוקולד חלבי. אז אסור בשר, חלבי אחרי בשר, תחכה שיהיה מותר, תקבל שוקולד. בשכל, ילד בן 3 יכול להבין כזה תשובה. הוא יכול להבין. מבחינה שכלית, ילד בן 3 יכול להבין כזה תשובה. מבחינה רגשית, כשאמא אומרת לו את התשובה הזאת, מה הוא עונה לה? אבל אני רוצה. זאת אומרת, בכלל, אין קשר בין מה שהיא הסבירה לו, שהוא מבין את זה בשכל, לבין המערכת הרגשית שלו, כי אצלו כשהוא רוצה משהו, זה כבר שלו. אין לו את הילד בן 3 לא יכול להבדיל בין אני רוצה לבין זה שלי. אם אני רוצה זה כבר שלי. ולכן כשאמא אומרת לו אי אפשר עכשיו שוקולד, הוא עונה לה, אבל אני רוצה. אז היא מסבירה לו ככה, מסבירה לו ככה, זה לא משנה איך היא תסביר. התוצאה תמיד תהיה אבל אני רוצה. ובעצם יש לנו שני פתרונות בלבד. פתרון אחד זה הפתרון הכוחני, זאת אומרת הילד בוכה, הוא רואה שהוא לא מקבל שוקולד, הוא בוכה. הוא בוכה והוא רואה שמה שהוא בכה לא עזר לו. אז הנה הוא למד שיש דבר כזה של לרצות ולא לקבל ולא קרה כלום. זה עוד התפתחות רגשית שילד לומד שלא כל מה שאני רוצה אני מקבל. יש שיטה של אמא שמפחדת שהילד יבכה. מה היא עושה? אוי, תראה איזה אוטו גדול יפה בחוץ. היא מעבירה נושא שהוא ישכח מהשוקולד, אבל הוא לא יתמודד עם הרוצה ולא מקבל. הילד לא יתמודד עם מצב של אני רוצה ואני לא מקבל. אני סידרתי אותו, אני עברתי נושא, פתאום הכנסתי לו את הראש למשהו אחר, והוא שכח מהשוקולד. אבל לא פתרתי את הבעיה באמת, רק הרווחתי שעכשיו הוא לא בוכה. אז זה לא רווח אמיתי. זה לא רווח אמיתי, כי אנחנו צריכים לפתח ילד. אנחנו צריכים לפתח ילד כדי שהוא יתבגר מבחינה רגשית. אנחנו יכולים לפגוש אנשים בני 30, שהם רוצים משהו, מסבירים להם שאי אפשר, והם אומרים, אבל אני רוצה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות ילד בן 3, זה יכול לקרות גם באדם בן 30. מה זה באדם בן 30? זה בדיוק זה. שהאדם הזה התפתח שכלית, הוא הגיע לגיל 30, רגשית לא. רגשית הוא נשאר ילד בן 3. כשהוא רוצה משהו זה חייב להיות. אני פוגש הרבה פעמים אנשים שרוצים משהו והם לא מקבלים והם מתחילים נורא קשה לי והבן זוג שלי לא מבין אותי ולא משתתף בקושי שלי ולא מספיק עוזר לי בקושי שלי שמה? שאני רוצה משהו ואין לי את מה שאני רוצה. היית לי זוג לפני שבועיים שהם היו בצפת באיזה מקום והאישה אמרה, היה שם איזה אופניים, אז היא אמרה שמתחשק לה לנסוע עם אופניים. אז בעלה אמר, זה לא מכובד, זה לא צנוע, אישה של אברך שתיסע ברחוב לפני אנשים שתיסע על אופניים, זה לא צנוע. אז היא נהייתה נורא עצובה שהיא רוצה אופניים והיא לא מקבלת, ובעלה לא הצליח לעזור לה בקושי שלה. והוא לא בסדר. אמרתי לה, בעלך עם כל הכבוד, לא גמר סמינר לגננות, הוא לא יודע לטפל בילדים בני 3, ואת נתת תגובה של ילדה בת 3. מה זה קשה לי? אומרים לך שאי אפשר לנסוע באופניים, זה לא מתאים, נגמר, שלום, בסדר, אז אי אפשר, מה קרה? מה האסון הגדול, מה עשו לך? מה הקושי, מה את כל כך מסכנה, מה כל כך קשה לך, שאמרו לך שאת לא לנסוע באופניים, מה קרה? זה לא כזה, לא לקחתי לך עכשיו זהב וכסף. מה התשובה? במושגים שלה כתוב שגוזל צעצועים מקטן זה כמו גוזל ספינות מגדול. זאת אומרת, במושגים שלה היא עדיין ילדה בת 3. היא עדיין ילדה מפונקת בת שלוש, והיא לא מסוגלת לעמוד עם הקושי הזה, עם הקושי הזה של, של אני רוצה משהו ואני לא מקבלת את מה שאני רוצה. הנה, פה אנחנו נתקעים למצבים מאוד מאוד מסובכים, מאוד מאוד מסובכים. חלק גדול ממשברים של ילדים שהולכים לחיידר וילדים שהולכים לישיבה קטנה, המעבר מהבית לחיידר, פתאום עד היום הייתי תחת הכנפיים של אמא, ופתאום אני הולך לחיידר, אני צריך להתמודד עם כיתה, עם חברים, עם רבה, עם כל מיני גורמים חיצוניים, וזה מעמד שדורש התבגרות מסוימת. הוא דורש בגרות מסוימת מהילד. אם הילד אין לו את הבגרות, אני מדבר על בגרות של גיל 3, לא בגרות של גיל 30, אבל גם גיל 3 יש התפתחות רגשית שהילד יעבור מגיל שנה לגיל 3, זה גם התפתחות רגשית. הדבר הזה רואים פתאום קשיים, הרבה פעמים הקושי של הילד בקליטה בחיידר, אותו דבר ילד בישיבה קטנה, שזה עוד פעם מעבר ממסגרת של יותר בית למסגרת של יותר מוסדי. שני המעברים האלה הרבה פעמים יוצרים קשיים לא פשוטים, לא פשוטים בכלל, בגלל שילדים לא התפתחו רגשית והם נשארו מפונקים והם לא מסוגלים להתמודד עם הקושי, והם מתרסקים, והם ילדים מתרסקים לגמרי. אני כבר לא מדבר על זה שילד גם יכול להגיע לחתונה והוא לא מסוגל להתמודד עם שום קושי, כי בבית כל הזמן פינקו אותו, ופתאום הוא צריך להתמודד עם קושי והוא לא מסוגל. ועוד הפעם, זאת אומרת, בכל שלב בחיים אנחנו אמורים להתמודד עם קושי כזה או אחר, והכושר שלנו להתמודד תלוי בבגרות הרגשית שלנו וגם בבגרות השכלית כמובן. אבל בשני הדברים האלה אדם צריך להתמודד, גם בבגרות הרגשית וגם בבגרות השכלית. מה מבגר אותנו רגשית? הניסיון, הלמידה, ההתנסות, כל קושי שילד מתבגר, ילד מתגבר, כל קושי שילד מתגבר הוא התבגרות רגשית של הילד. כל קושי, כל פעם שילד מתגבר על איזה קושי, זה מבגר אותו רגשית. יש הלכה שמובאת בגמרא, ברמב"ם, בשולחן ערוך, בזמן שהיה בית המקדש, היה סנהדרין שדנים דיני נפשות. היה כזה דבר. אז יש הלכה שסנהדרין שדנים דיני נפשות, הם לא יכולים לדון אם אין להם ילדים קטנים בבית, אם לא סובלים צער גידול בנים. אדם תלמיד חכם שלא סובר צער גידול בנים, הוא לא יכול לדון דיני נפשות. עשיתי חשבון שה-200 שנה האחרונות אף אחד מגדולי ישראל לא היה יכול להיות דיין בסנהדרין. כולם היו במצב שאין להם כבר... גם אחד שהיה לו ילדים וכבר גדלו ועכשיו הוא לא... פעם היה לו כן צער גידול בנים, אבל עכשיו אין לו, הוא פסול. הוא לא יכול לדון דיני נפשות כי הוא לא חש צער גידול בנים. זה דבר... רב חיים, מספרים על רב חיים הבריסקי, רב חיים הלוי, שהוא היה אדם של חסד ברמה, שמי שרצה היה בא אליו הביתה ויושן בכל מיטה ואוכל כל אוכל ופותח את הארונות ומוציא ואוכל. ופעם רב חיים בא בלילה, אחרי שהוא גמר ללמוד, בשתיים, שלוש בלילה הוא בא לישון, והוא נכנס לחדר שלו, למיטה, אז אחד צועק עליו, זה המיטה הזאת, אני כבר תפסתי אותה, תעוף מפה, מה אתה עושה פה? והוא לא אמר אף מילה, הוא לא אמר אף מילה והסתלק עד כדי כך הוא היה בעל חסד. החסדים שלו זה היה משהו שאי אפשר לתאר. ואף על פי כן, אם אין לו ילדים קטנים, הוא פסול לדון ובשול. למה? למה זה עד כדי כך קיצוני, שפרט אחד שהוא לא חש צער גידול בנים, יש אנשים שחשים צער גידול בנים והם אכזריים, יש אנשים שלא חשים אבל הם רחמנים. מה היסוד פה? אומר על זה הסבא מסלבודקה. אומר הסבר מאוד מאוד מעניין.
בנים או
לבנות? מה?
בנים או
לבנות? לא משנה. אומר על זה הסבא מסלבודקה. אם אדם שבר את היד, אם אדם שבר את היד ושמו לו את היד בגבס, אחרי שהורידו את הגבס הוא לא יכול לעבוד עם היד, הוא חייב לעשות פיזיותרפיה. למה הוא חייב פיזיותרפיה עם היד? למה הוא לא יכול לעבוד עם היד אחרי שהורידו את הגבס? בגלל ששריר שהיה בגבס לא עבד, שריר שלא עובד מתנוון, השריר מתנוון, והפיזיותרפיה זה להחזיר את השריר שיעבוד, כי אחרת השריר מתנוון. זה יסוד בטבע, שכל שריר שלא עובד הוא מתנוון. אומר הסבא מסלבודקה, אדם שצריך לדון דיני נפשות חייב שכל השרירים של רחמנות שקיימים יעבדו אצלו, והיות ואין לו ילדים קטנים, אז השרירים של הצער גידול בנים לא עובדים אצלו, לא באשמתו, לא באשמתו, כמו שזה עם הגבס לא באשמתו, היד, השריר לא עובד, אבל היות והשרירים לא עובדים, אז חסר לו בשרירים של רחמנות, הוא לא יכול לדון דיני נפשות.
שיש לו את כל הרחמים,
אני רוצה
שרבי עקיבא
היה
לו אפילו יותר מזה.
למה?
שאדם עד כדי כך
ירחם
שלא
ירצח אף אחד. לא, זה לא בא מעד כדי כך ירחם, זה בא מעד כדי כך כישרון למצוא סברה של זכות. הבעיה היא לא על הרחם, אבל לרחם אנחנו יכולים עד מחר, אני צריך, אבל בבית דין אני צריך סברה, לא רחמנים. הכוח של הרחמנות מוליד את המוטיבציה למצוא את הסברה של של הזכות, אבל צריך למצוא סברה של זכות בשביל לזכות בבית דין, אי אפשר לזכות רק מהרחמנות. בכל אופן, עכשיו נחזור לנושא שלנו עם הסברה הזאת. הפינוק גורם לילד שהשריר של ההתמודדות לא עובד. ילד שנולד, הוא נולד עם איזה שריר שאחראי על ההתמודדות שלו עם קשיים, על הכושר שלו להתגבר על קשיים. כשאני מפנק ילד, אני גורם לשריר הזה להיות מנוון, להיות מנוון. ממילא, כשהילד הזה גודל, ואני פינקתי אותו, הוא בא ליוצא לחיים, הוא מגיע לישיבה, הוא מגיע לחתונה, הוא מגיע לכל מקום בחיים, עם שריר מנוון, והוא לא יכול להתמודד כי אין לו את השריר. אין לו את השריר של ההתמודדות. זה בעצם הקושי הכי גדול, זה הקושי הכי גדול שיוצא מהנושא של פינוק. כשאימא כל בוקר מאירה את הבן שלה, עוזרת לו להתלבש, מאכילה אותו ארוחת בוקר, אז היא לא רק נותנת לו פרוסת לחם עם גבינה או משהו, היא מורחת לו את הגבינה ללחם, שהוא לא יתאמץ, היא חותכת לו את הלחם לקוביות, שלא יצטרך לנגוס, לא יפית את השיניים יותר מדי. הכל ככה עד הסוף, ואחר כך נותנת לו את הכוס קפה, ואחר כך מלווה אותו להסעה, ועומדת איתו בתחנה, ומה לא? הכל היא עושה בשבילו, הכל היא עושה בשבילו, ואם הוא מאחר היא כותבת לו פתק, ואם ככה אז ככה, הוא לא מתמודד עם שום בעיה. ואם אין לו מספיק חברים, אז היא מתקשרת לאימא של החבר מהכיתה, תגידי לבן שלך שיהיה חבר של הבן שלי, שלא ירגיש שאין לו חברים. וככה אנחנו מסדרים לילד ריפוד כזה, שהכל יהיה לו טוב, הכל יהיה לו קל, הכל יסתדר לו, כמו שהוא רוצה, כמו שהוא צריך. הילד הזה מגיע לישיבה, זה כבר משפט ששמעתי מהסטייפלר, זכר צדיק לברכה. הסטייפלר אמר לי פעם שילד שאימא שלו כל הזמן עושה בשבילו הכל, הוא מגיע לישיבה ומתברר שהאימא לא יכולה להבין בשבילו פשט בתוספות. זה אימא לא יכולה. ואז הילד פתאום מתרסק, הוא נכנס למשברים. זה בדיוק התופעה של המחלה שקוראים לה פינוק. אני רוצה להגיד לכם, אני בתור ילד גדלתי בחברה, בכיתה, שההורים כולם היו בוגרי שואה, כולם היו אנשים שעברו את המלחמה, עברו את השואה. ויצאו בחיים בצורה כזאת, בצורה אחרת, אבל כולם היו אנשים שעברו את השואה. ובכל השכבת גיל שלי, כל החברים, אף אחד מהחברים שלי, ההורים לא התגרשו. אף אחד. ורוב החתונות אז היה בלי שום התאמה. בגלל שאנשים יצאו מהשואה מרוסקים, שבורים. הם רצו רק להתחתן, לא עניין אותם עם מי, מה, כן מתאים, לא מתאים, כלום לא עניין אותם. הלך להם ההורים, הילדים, האחים, האחיות, כולם נשרפו באושוויץ. אנשים חיפשו רק להקים משפחה, לא חשוב עם מי. ורוב השידוכים לא איתים בכלל אחד עם השני. ובכל זאת, למרות שלא איתים אחד עם השני, אף אחד לא התגרש. אף אחד, אני זוכר בתור ילד אצלנו, אף אחד לא התגרש. בדקתי את הנושא הזה, וגיליתי שזה לא רק אצלנו איפה שאני גדלתי, אלא זה ממש תופעה שמאפיינת את כל האנשים שהיו בוגרי שואה. בוגרי השואה לא התגרשו. אף אחד, כמעט. למה? כי זה אנשים שעברו כזה סבל, כזה בית ספר של התבגרות, מי שעבר את אושוויץ לא יכול להיות ילדותי. זה בטוח. מי שעבר כזה בית ספר כבר לא יכול להיות ילדותי. ממילא הם היו יכולים לספוג כל בעיה ולהתמודד איתה. גם אם האישה היה, אני לא יודע מה, הם יכלו להסתדר עם זה, הם יכלו לחיות עם זה. למה? כי כושר ההתמודדות שלהם היה מאוד מאוד גבוה. היה להם כושר התמודדות מאוד מאוד גבוה. זה בדיוק מה שאני מדבר. ככל שאדם יותר מתמודד, אז השריר של ההתמודדות שלו יותר חזק, והוא יותר מצליח.
צריך למצוא דרך להגיע למצב הזה.
צריך למצוא דרך ולא עצבו אביו. זה מה שהתחלתי בהתחלה, מה שאומר המדרש, שבעצם שיטת החינוך הנכונה היא להביא ילדים להתמודדות ולא לפנק ילדים. ברגע שאני נותן לילד כל מה שהוא חושב ורוצה, אנחנו מגיעים לקטסטרופה. אנחנו מגיעים לדברים נוראים, ממש נוראים. עם מה יהיה לו קושי?
בעיה מסוימת שיש לו.
נו.
כן, למה? בגלל שיש לו מבנה שוב, כלומר זה דבר קבוע אצלו. אז מה זה יעזור לי שאני אתן לו להתמודד בזה?
לא, אני מתכוון עוד הפעם. נגיד שילד יש לו קושי אובייקטיבי, לא קושי נורמלי, אלא יש לו קושי פרטי של עצמו. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על ילד שיש לו את הקשיים הנורמליים. הילד הולך לגן. ילד הולך לגן. לחיידר, לגן, לא משנה, כן? אני זוכר, הנכדה שלי הלכה לגן, חזרה הביתה, יש ילד שמרביץ לכולם. הוא ירביץ לה. עכשיו, מצד אחד אני יכול ללכת ולעשות צעקות לגננת, מה זה שירביצו לנכדה שלי או לבת שלי או זה, מה זה, זה לא בסדר. או אפילו ללכת להורים של הילד להגיד, למה הבן שלכם מרביץ לילדה וזה לא בסדר וזה לא בסדר. אני צריך לחשוב. זה שילד אחד בן שלוש מרביץ לילד אחר בן שלוש, זה נורמלי או לא? התשובה היא כן. זה מאוד נורמלי. זה מאוד נורמלי שילד אחד מרביץ לילד השני. אז שיתמודדו. אז אני לא צריך להתערב. אני לא צריך, אם זה מגיע לקטסטרופה, אני לא מדבר, יש ילד שהוא היפר והוא רוצח שם את כולם, בסדר. אבל אני מדבר על הבעיות הנורמליות. או... לא, אני לא צריך ללמד את הילד להיות מושחת, אבל אני צריך לתת לילד ללמוד איך להתמודד עם בעיה כזאת. הילד יושב על נדנדה בגן ציבורי. באים עוד ילדים, גם רוצים גן ציבורי. האמא אומרת לו, תרד. לא, הוא לא יורד. והיא מפחדת ממנו, והיא נכנעת לו. והיא מלמדת אותו, או ילד אחר יושב על נדנדה. תורידי אותו, אני רוצה עכשיו להתנדנד. כאילו, היה לו צריך ללמוד שיש עוד ילדים וצריך להתחלק, ולקחו לי את המשחק ולא לקחו לי את המשחק. כל הדברים האלה שהם נורמליים. אני לא מדבר על בעיות לא נורמליות. אני מדבר על ההתמודדות הנורמלית של ילד, הקשיים הנורמליים של ילד, הוא צריך להתמודד. ויש גיל שילד צריך ללמוד להתרחץ לבד, ולאמא לפעמים אין סבלנות ואין כוח לכל השטויות, 5 דקות להתרחץ ללך למיטה. לא, הוא אם ילך להתרחץ לבד, זה יסחוב 3/4 שעה. אין לה כוח לזה. אז היא מעדיפה לרחוץ אותו, העיקר לגמור עם זה. בנוחיות שלה היא צודקת, אבל בהתמודדות של הילד זה פינוק שאסור לתת אותו. ילד צריך ללמוד להתרחץ לבד, ילד צריך ללמוד להתלבש לבד. זה דברים שמבגרים את הילד, זה לא סתם. זה לא סתם, זה כל התמודדות, כל דבר שאדם מתגבר, כל דבר שאדם עושה, כל קושי שאדם עובר, זה התמודדות שמבגרת אותו. אני מצאתי דבר מאוד מאוד מעניין בנושא הזה, בספר חובת התלמידים. חובת התלמידים זה ספר שכתב הרבי מפיאסצנה, שהיה איש חינוך מובהק. הוא נהרג בשואה, זאת אומרת, הספר הזה כתבו אותו לפני השואה. מי שקורא את הספר, זה ספר בענייני חינוך, הוא חושב שהספר הזה כתבו אותו אתמול בלילה, לא לפני 70-80 שנה. יש לו שם קטע בהקדמה, יש לו קטע מאוד מעניין. הוא שואל, למה בדורות הקודמים אנשים הכי פשוטים היו מצליחים בחינוך בקלות, בלי שום בעיות מיוחדות, והיום כמעט כולם נכשלים בחינוך ילדים? מה ההבדל בין הדורות הקודמים שהיה כזה הצלחה בחינוך, לעומת מה שקורה היום שאנשים מאוד מאוד קשה להם להצליח בחינוך ילדים? ככה הוא שואל שאלה. והוא אומר תשובה מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר שהסיבה העיקרית שהילדים של היום רואים את עצמם כבוגרים, כמבוגרים, לפני שהם באמת מבוגרים. הם רואים את עצמם, הם מתפתחים שכלית יותר מהר מאשר מתפתחים רגשית. זאת אומרת, הוא אומר, בדורות הקודמים ילד התפתח בשנים הראשונות יותר בתחום הרגשי, ואחר כך בתחום השכלי. נסביר את זה קצת במילים יותר, נסביר את זה בצורה כזאת. אני מחנך ילד לשמור שבת. מה אני עושה עם ילד בן 3 כשאני מחנך אותו לשמור שבת? אני אומר לו אסור להדליק חשמל בשבת, אני אומר לו אסור לקחת כסף או עט או זה כי זה מוקצה, אסור לטלטל מוקצה בשבת, אסור להדליק חשמל בשבת, אסור לקרוע בנייר בשבת, כל מיני דברים אני אומר לו אסור לעשות. האם ילד בן 3, ילד בן 5, ילד בן 7 יכול להבין מה זה מוקצה, מה זה לא מוקצה? מבחינה שכלית ילד לא יכול להבין מה זה מוקצה. ילד בגיל כזה לא מבין מה זה מוקצה. ילד בגיל כזה יכול להבין מה זה ברכה, מה זה נטילת ידיים, מה זה סוכה, מה זה מצה. כל המושגים הדתיים האלה, ילד קטן לא יכול בשום אופן להבין אותם, מבחינה שכלית. מה אני עושה איתו בחינוך? אני מייצר לו הרגלים רגשיים. זאת אומרת, אני נותן לו רגש כזה, הוא מתרגל מבחינה רגשית שיש שבת ויש מוקצה ויש סוכה ויש מצה ויש שופר ויש ציצית. כל הדברים האלה הילד מתחבר אליהם בצורה רגשית, ברגש שלו הוא מתחבר לכל הדברים האלה. כשהוא גודל הוא לומד מה זה מוקצה, מה זה ברכה, מה זה טומאה, מה זה טהרה, מה זה אסור, מה זה מותר, מה זה קניינים, מה זה גזל. כל המושגים האלה ילד לומד שכלית, אחרי שהיה לו הרגלים רגשיים בילדות של כל המצוות האלה מבחינה רגשית ולא מבחינה שכלית. ברגע שהשכל של המבוגר מתחבר לרגש של הילדות, החינוך הופך להיות נכסי צאן ברזל, זה הופך להיות דבר עמיד לכל החיים. למה? כי שיטת החינוך הייתה תמיד, קודם נכניס את הילד לתוך המצוות מבחינה רגשית, ניתן לו רגש שהוא מתחבר לכל המצוות ברגש, אחרי שהילד מתחבר למצוות דרך המערכת הרגשית שלו, אני מחבר אותו, אני לא אשכח, היינו אברכים צעירים אחרי החתונה, למדנו בכולל הלכות נידה. היה שם ההלכה שאסור לבעל להשתמש עם הכרית והשמיכה של אשתו בזמן ש... בזמן שהיא אסורה. כרים וקסתות שלה אסור. הבעל צריך לישון רק עם הכרית שלו, והאישה צריכה לישון עם הכרית שלה, ולא יכולים להשתמש אחד עם הכרית של השני. כך היה הלכה. וכשאנחנו למדנו את ההלכה הזאת, קם אברך אחד פתאום ואומר, אוי, עכשיו אני מבין, אבא שלי כל פעם שלפני שהיה לישון היה צועק, אבוי מנקיש עלי, איפה הכרית שלי? הוא אומר, אני לא הבנתי מה זה חשוב, כרית שלי, לא כרית שלי, מה הוא, ילד? מה זה משנה איזה כרית? הוא אומר, עכשיו שאני לומד את ההלכה הזאת, אני מבין למה אבא שלי כל הזמן אמר, איפה הכרית שלי כשהוא הלך לישון? הוא הקפיד לישון דווקא עם הכרית שלו ולא... הנה, תראו חיבור של השכל לרגש. היה לו ברגש שאבא לא יושן עם הכרית הזאת, אפילו לא הבין למה. אבא יושן רק עם הכרית שלו, אלא עם הכרית של אמא. ועכשיו כשלומד את ההלכה, מתחבר לו האדם כזה, ההלכה אצלו היא בדם יותר מאחד שלמד את זה ואין לו כזה, כזה זיכרון, כזה רגש, כזה, כזה זה. החיבור של הרגש בילדות עם השכל והבגרות הוא בעצם שיטת החינוך שהייתה מדורי דורות ביהדות. בדור שלנו, כותב חובת התלמידים, נוצר מצב שאנחנו מפתחים את הילדים שכלית יותר מרגשית. אנחנו מתחילים את הילדים מבחינה שכלית יותר מרגשית. זה היה לפני 80 שנה. היום שיש מחשבים ויש כל הטכנולוגיות החדשות, המצב הרבה יותר בעייתי, הרבה יותר קשה. תראו, ניכנס לכל גן ילדים, ניכנס לכל בית שיש משחקים של ילדים, 90% מהמשחקים של הילדים אם לא 100, תבדקו בכל בית, אני מדבר על משחקים דידקטיים, זאת אומרת משחקים של לימוד, לא משחקים של לא חמש אבנים ולא זה, אלא משחקים יותר של לימוד. כמעט כל המשחקים זה משחקים שבנויים על הזיכרון החזותי, זאת אומרת על הזיכרון של מה שהעיניים ראו לזכור, גודל, צבע, מרובע, משולש, מלבן, צבע כזה, גודל כזה, הכל בנוי על זיכרון חזותי. פאזלים, בנוי את התמונות, כל הדברים בנויים על זיכרון חזותי. זיכרון חזותי, יש לו שכל מאוד מאוד שטחי. הזיכרון החזותי בנוי על השכל השטחי, הוא לא בנוי על החשיבה, הוא לא בנוי על העומק, הוא בנוי על משהו, למשל, מחשבים, ילדים הרבה יותר מומחים למחשבים מאשר אנשים מבוגרים. פלאפונים, ילד, הילדים יודעים יותר טוב לכל הפונקציות של הפלאפון מאשר אנשים מבוגרים. מה מיוחד במחשב ובפלאפון וכל המכשור הזה? שכל השימוש בו בנוי על זיכרון חזותי, הכפתור הזה עושה ככה, הכפתור הזה עושה ככה, השילוב של שני הכפתורים האלה עושה ככה. הם לומדים את זה מאוד מאוד בקלות, כי יש להם זיכרון יותר קל, כי יכול להיות שילד יותר צעיר, הזיכרון שלו יותר קל, אבל זה זיכרון חזותי. אין בזה שום הבנה. הילדים, יש ילדים, אפילו אני רואה ילדים של חיידר, הם לא יודעים את ה-ABC, הם לא יודעים את האותיות לקרוא. ובכל זאת הם יודעים על המחשב בדיוק איפה הכפתור הזה, איפה הכפתור הזה, ומסתדרים, למרות שהם לא יודעים אפילו לקרוא את האותיות באנגלית. את ה-ABC הם לא יודעים, ובכל זאת הם יודעים את הזה, כי הם בנויים רק על הזיכרון החזותי, רק על הזיכרון הזה. והיום כל החינוך, הישיבות זה המקום היחידי בעולם שמלמדים בלי אמצעי המחשה. אין לוח, אין מטול, אין שקפים, אין כזה קרן לייזר שמראה, אין מצגות, אין... היום בכל אוניברסיטה, בכל בספר תיכון, בכל מקום, הכל הולך עם המחשה. הכל דבר, המחשות, המחשות, המחשות. למה? כי בעצם, למה אין המחשה בישיבות? בגלל שישיבה בונה תלמיד חכם. תלמיד חכם יכול להיות רק אדם שיש לו הבנה עיונית. שיש לו הבנה בעיון של השכל ולא הבנה חזותית, לא הבנה של הזיכרון. אני גם לא יכול להמחיש שאני בא ואומר אקדש, שאני בא ואומר משהו, שזה יהיה אקדש. אפשר להמחיש אקדש? איך, מה ההבדל בין חפץ שהוא אקדש לחפץ שהוא לא אקדש? מה ההבדל בין תמה לטהור? אין המחשה. אני לא יכול להראות המחשה מה תמה, מה טהור, מה אקדש. חלות של קניין, הגדרה, קבלת קניין, מתי הקניין חל, איך הקניין חל, איפה זה חלות של קניין? אפשר להמחיש? אי אפשר להמחיש. אפשר להמחיש את הצורה של הקניין, אפשר להמשיך משיכה, הגבהה, צורה, אבל לא חלות של קניין. לא חלות של קניין, נגיד חלות, חלות של נדר, אפשר להמחיש. כל המושגים האלה הם מושגים עיוניים. הם לא מושגים שבנויים על זיכרון. הם מושגים שבנויים על רק נטו שכל. נטו הבנה. ממילא כשאדם רוצה ללמוד גמרא, אסור לי לתת לו אמצעי המחשה. אסור לי לתת לאדם אמצעי המחשה בלימוד הגמרא, כי ההמחשה פוגעת בהבנה העיונית. ההמחשה פוגעת בהבנה העיונית. אדם צריך, כדי לצמוח, להיות תלמיד חכם, הוא צריך את ההבנה העיונית ולא את הזיכרון החזותי. המדע היום עובד הרבה יותר עם הזיכרון החזותי, והפיתוח של ילדים בגנים, בבתי ספר, כולל בגנים החרדים, כולל בחיידרים, יש הרבה פיתוח של למידה, לפחות בגיל הצעיר, של למידה בהמחשה, של למידה דרך הזיכרון החזותי. עכשיו, זה שקר. מה השקר? לא פיתחתי לו את השכל, פיתחתי לו רק את הזיכרון. זה השקר. זאת אומרת, מבחינת הילד, הילד זוכר. הילד זוכר, אבל לא פיתחתי לו את השכל, פיתחתי לו את הזיכרון. בקורס טייס, שמלמדים להיות טייסים, אחד השלבים בקורס טייס, שמכניסים את הטייס למטוס, שמים לו רטייה על העיניים, והוא צריך את כל ה-200 כפתורים במטוס, לדעת כל כפתור איפה זה, בלי לראות, בעל פה. מה זה? זה זיכרון חזותי. הוא זוכר כל כפתור איפה הוא נמצא. זה לא הבנה. הוא לא מבין שום דבר מה שהוא עושה. הוא לא מבין שום דבר מה שהוא עושה. זה זיכרון חזותי. רש"י ותוספות והרמב"ן וכולם כתבו סוגיות שלמות על גבולות ארץ ישראל, על איך זה נראה, ומה יש, ומה אין, ומאיפה לאיפה. בלי להיות פעם אחד בארץ ישראל, וכמובן בלי לראות מפה, בלי לראות אטלס, בלי לראות שום דבר. רק על ההבנה. רק על ההבנה. הכל היה בנוי על הבנה. הגיעו להכל. מסכת חולין. הכל הבנה. אנשים יצאו פוסקי הלכה מובהקים. בלי לראות לגמרי את יכול להיות שראו פה ראה ופה שרחה ופה חור בקיבה. אני לא אומר שלא ראו לגמרי, אבל הם ראו את זה בשלב האחרון של הלימוד ולא בשלב הראשון של הלימוד. נתחיל ככה. לא התחילו מסכת חולין שהביאו פרה לכולל, שחטו אותה, התחילו להפשיט את הזה, להראות את החלקים. לא ככה לומדים מסכת חולין. לא ככה לומדים מסכת חולין. בסוף אפשר ללכת לראות, אבל לא בהתחלה. לא עם זה מתחילים את המסכת. כי הבגרות השכלית היא ההבנה, לא הזיכרון החזותי. היום, היות ואנחנו מחנכים, ולא דווקא היום, זה כבר 100 שנה ככה, אנחנו מחנכים ילד על זיכרון חזותי, קורא לזה חובת התלמידים, שהוא מרגיש שהוא גדול והוא נהיה לאיש בעודו בוסר. זאת אומרת, בעצם הילד הזה הוא בוסר, הילד הזה הוא לא מפותח שכלית מקביל לרגשית, הוא כאילו מפותח יותר שכלית, וזה לא נכון, כי הוא מפותח על הזיכרון ולא על האמת, לא על ההבנה, אבל הוא לא מרגיש ככה, הוא מרגיש שהוא יותר מבין ממני, הוא מרגיש שהוא יותר אינטליגנטי ממני, הוא מרגיש שהוא יותר יודע ממני, ממילא הוא לא מקבל את המרות של ההורים, הוא לא מקבל את המרות של המורים, הם לא יגידו לו מה לעשות. פה מתחיל הבעיה. אף אחד לא יגיד לילד הזה מה לעשות, וכשאנחנו באים להטיף לו מוסר, הוא חושב בלב, נו נו, תגמור, תגמור, תגמור ותלך, מספיק לי ממך. אין לי כוח אליך. אם הוא חצוף הוא גם אומר את זה, אבל אם הוא לא חצוף הוא חושב את זה בלב. אבל הוא לא מקבל. אין את ההיררכיה. אין את ההיררכיה. יש שלמה לורנץ שהיה חבר כנסת, הוא סיפר שפעם היה ויכוח מועצת גדולי התורה. היה ויכוח על, 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 על איזה נושא. ורבן קוטלר החליט שצריכים לעשות ככה וככה. ואחרים חלקו עליו והתווכחו איתו, והוא מאוד התעקש. מאוד התעקש והתווכח והוכיח והסביר בכל הסברות ובכל השכל החזק שלו, שדווקא צריכים לעשות ככה. ובשיא ההסברה שהוא ככה עומד ומסביר, נכנס לורנס לחדר ואומר לו, הבריסקי רוב שלח אותי, והדעה שלו, והוא אמר לו, דעה הפוכה מהדעה של רבן קוטלר. הבריסקי רוב אחד הפוך. הוא בכלל לא ידע ברבן קוטלר אוחד, אבל הוא אמר דעה הפוכה. באותו שנייה, בלי לחשוב, רבן קוטלר אומר, אם הבריסקי רוב אמר ככה, דעתי מבוטלת, ומה שהבריסקי רוב אמר זה קדוש ושלום. זה לא חסידות. זה לא חסידות. זה לא חסיד שוטה. זה לא שאני מעריץ את הבריסקי רוב ואני שומע בקולו. לא, ממש לא. זה הבנה אמיתית. שרמת השכל של הבריסקי רוב זה לא הרמה שלי. זאת אומרת, זה הבנה שמה שהבריסקי רוב מבין, כל ההתבטלות שאנחנו מחנכים אותנו, אתה לא יכול לחלוק על רש"י, אתה לא יכול לחלוק על שולחן ערוך, אתה לא יכול לחלוק על משנה ברורה. זה לא חסידות. זה לא שאני מעריץ את המשנה ברורה שהוא כזה אליל שאי אפשר לחלוק עליו. זה הבנה שהעומק השכלי, העומק ההבנתי, היקף הידיעות שהיה למשנה ברורה, אין היום לאף אחד. זה הכוונה. למשנה ברורה היה היקף ידיעות, היה עומק שאין היום לאף אחד. ממילא אני לא יכול לחלוק על המשנה ברורה. אני לא יכול לחלוק על רש"י, כי אני לא יכול להגיע אף פעם למה שרש"י הבין. אף פעם בחיים. זה צורת הסתכלות שבאה כשיש היררכיה, כשיש היררכיה של שכל. כשיש היררכיה של הבנה. כשאנחנו מפתחים ילד בצורה לא נכונה, אין לו את ההיררכיה. אין לו את ההיררכיה, הוא לא מקבל. השתי בעיות קרה לי עם הילד הזה. יצרתי פערים בין ההתפתחות הרגשית של הילד להתפתחות השכלית של הילד. הוא מתפתח שכלית יותר מהר מאשר רגשית. למה? כי אני יצרתי לו התפתחות שכלית מזויפת של זיכרון חזותי. הוא לא באמת התפתח שכלית יותר מרגשית, אבל העולם השכלי שלו בנוי בצורה לא נכונה. בנוי בצורה לא נכונה. אין לו את העומק. הוא לא חושב עמוק. הוא לא חושב עד הסוף. בערך מלמעלה מסתדר לו, זה מספיק. זה מספיק. ויוצא מזה המון צרות. יוצא מהדברים האלה המון המון צרות. היום העולם בכלל שטחי. היום אפילו לוקחים עיתון. מה יש היום בעיתון? בעיתון יש רק כותרות. אין תוכן. אין, סתם עיתון. אין שם שום תוכן. אין תוכן בעיתון היום. הכל רק כותרות. למה? כי בדיוק זה מה שאני מדבר. החלק הזה של השטחי, אני צריך לזכור. אני, סיפר לי אחד שעובד בטלוויזיה, הוא אומר, אני עובד 4 שעות להכין כתבה, אחרי 4 שעות עבודה שעשיתי כתבה לטלוויזיה, הם משדרים 1.5 דקות. לא, אף פעם לא משדרים יותר מדקה וחצי כתבה שאני הכנתי 4 שעות. שאלתי אותו למה? הוא אומר לאנשים, אין סבלנות היום. כל נושא לא יותר מדקה, דקה וחצי, צריך להחליף נושא. ככה בנוי כל האינפורמציות היום. ולמה זה ככה? בגלל שהיום העולם הוא שטחי. והעולם הוא שטחי כי באמת הלכו על השיטה. עכשיו, מה עושה השיטה הזאת? מבחינה חינוכית, מבחינת ההתפתחות, היא באמת יצרה מצב שאנשים לא יכולים להתמודד. סיפר לי קצין בצבא, שהוא מפקד, מפקד פלוגה בטירונות. טירונות זה החלק הכי קשה בצבא, זה החלק שהכי חייל הוא נקרא אפס בצבא כשהוא בטירונות, זה החלק הכי קשה. הוא סיפר לי שהוא מקבל טלפונים בלילה הביתה מאימא של חיילים, הבן שלי אומר שאתמול בקושי היה מה לאכול ארוחת ערב. פעם דבר כזה היו יורים בו. איזה חייל בטירונות מעיז להגיד שלא היה מה לאכול, והאימא מתקשרת לממפה, אוי ואבוי מה שהיה קורה. היום זה הנורמה. זאת אומרת, העסק הזה, זה בעיה בכל מערכת החינוך. אצל החילוניים זה קטסטרופה, לאן שהם הגיעו עם הסיפור הזה. זה ממש קטסטרופה לאן שהם הגיעו. אנחנו ברוך השם לא שם, ואנחנו באמת מחנכים כן ילדים יותר לעיון, יותר למחשבה, אבל עדיין אנחנו חייבים לשים לב. חייבים לשים לב להתפתחות של ילד בתחום הרגשי, שהיא תהיה מקבילה לתחום השכלי. ושהתחום השכלי לא ילך למקומות לא נכונים, ושהילד לא יתפתח, לא ירגיש את עצמו מפותח שכלית, לפני הגיל בצורה לא נכונה. זה דברים מאוד מאוד לא פשוטים. והכל קשור לנושא המרכזי שנקרא פינוק. דיברנו בשבוע שעבר על קשר רגשי, על אהבה. אהבה היא נורא חשובה, אבל אהבה זה לא פינוק. צריך להבדיל בין אהבה לבין פינוק. זה שני דברים שונים לגמרי. אהבה זה לא פינוק בשום אופן. אנחנו צריכים לתת לילד הרגשה שאנחנו אוהבים אותו, וכשאנחנו מרביצים לו מכות, או כשאנחנו נותנים לו עונש כזה או אחר, העונש בא מאהבה. הוא צריך אמון רגשי שהעונש בא מאהבה. ואנחנו באמת צריכים להקפיד, לשים לב, שהעונש יבוא מהשכל ולא מהרגש. נגדיר את זה ככה. כי איך אני יכול להבדיל אם העונש בא מאהבה או שהוא בא מחינוך, מרצון לחנך? העונש צריך לבוא מהשכל ולא מהרגש. אבל בשום אופן לא להפוך את המילה אהבה לפינוק. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. והרבה הורים חושבים שהשיטה של לתת לילד אהבה זה לפנק אותו. זאת אומרת, הם לא מבינים שפינוק זה דבר הרסני. זה דבר הרסני, והוא מוליד ילדים שלא מסוגלים להתמודד עם שום דבר. לא עם החברים בכיתה, לא עם המורים במערכת, לא עם החומר הלימודי, גם חומר לימודי. ילד שלמד פעם אחת ולא הבין, די, אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול להבין, זה לא בשבילי. תלמד 4 פעמים, תלמד 5 פעמים, תחזור על החומר עוד הפעם. לא, אני לא יכול. מי קבע שהוא לא יכול? זה צורה של פינוק. אז אם בכל הרוחב של החיים הילד הוא מפונק, לא יכול להיות שאני אדרוש ממנו בלימודים להיות לא מפונק. זה לא יכול להיות. מספרים על רב חיים בריסקר, שהיה לומד עם הבן שלו מהבריסקרוב כשהוא היה ילד, היה לומד איתו גמרא, וכל הזמן באמצע הלימוד היה אומר לו, לך למטבח תביא לי כוס מים, לך תביא סמרטוט, לך תביא זה מטטה, כל רגע שולח תלביא משהו באמצע הלימוד. אז הרבנית שאלה אותו, למה אתה, תן לו ללמוד עכשיו, מה אתה שולח אותו כל מיני שליחויות, אתה צריך משהו אני אביא לך. הוא אומר, לא, אני רוצה לחנך אותו, שגם אם צריכים ללכת לאיזה שליחות, לא מפסיקים ללמוד, ממשיכים ללמוד, גם אם יש משהו לסדר, גם אם צריכים ללכת להביא משהו, גם שולחים להביא כוס מים, זה לא מפסיקים ללמוד, הולכים להביא כוס מים, ממשיכים ללמוד תוך כדי שולחים להביא כוס מים. זאת אומרת, רוצה לחנך, מה זה? זה חוסר פינוק. חוסר פינוק. כשאדם הוא לא מפונק, הוא מתרגל בכל מצב הוא יכול ללמוד. כשאדם מפונק, כל דבר קטן מפריע לו, הוא כבר לא יכול ללמוד. כשאדם משהו לא מסתדר לו, אז אוי ואבוי. זה מערכת מאוד מאוד חשובה. לשמור את, את הילדים מפינוק ולפתח אותם להתמודד. זאת אומרת, גם לפעמים טוב בכוונה, בכוונה ליצור מצבים שהילד ייכנס למצב של התמודדות. ליצור את המצבים, לאתגר אותו, להטיל עליו תפקידים שיכולים לבגר אותו. יש הרבה תפקידים שגורמים לילד להתבגר. יש הרבה תפקידים שגורמים לילד להתמודד בצורה יותר, יותר טובה. כל המערכת הזאת היא, ברגע שהיא בנויה נכון, אנחנו נוציא ילד עם מה שנקרא מערכת חיסונית. כמו שיש חיסון נגד מחלות, נגד חיידקים, יש גם חיסון נגד משברים. יש חיסון נגד כל מיני קשיים. והחיסון הוא אדם שעבר דברים קשים בילדות והתמודד איתם כל החיים. מה שהוא יפגוש, הוא יהיה מסוגל להתמודד. הוא יהיה מסוגל להתמודד. ולהפך, אדם שלא יתמודד אף פעם, אז הוא יהיה, אז הוא יהיה בצרות, ואנחנו, מכל הצדדים, אנחנו לא נסתדר איתו. יש שאלות?
מה זה קשור הזיכרון החזותי לנושא של פינוק?
הזיכרון החזותי קשור לזה שאני לא מאמץ אותו ללמוד בחלק של הבנה, ואני מגדל אותו רק על הרגשה של התפתחות שכלית מזויפת. הילד לא למד להתאמץ על על ההבנה. עכשיו, אני מגיע לישיבה, הוא לא מבין את השיעור, כי הוא התרגל ללמוד רק עם המחשה, רק עם הזיכרון החזותי. הוא לא התרגל להפעיל את את הכוח העיוני, הוא לא התרגל לעיין, ללמוד, חוץ מזה שהזיכרון החזותי יוצר אשליה של בגרות, אשליה של כאילו הוא כבר מבוגר, בזמן שהוא לא מבוגר. בזמן שהוא עוד, זאת אומרת, הוא עושה דיספרופורציה בין ההתפתחות השכלית להתפתחות הרגשית. טוב, תודה רבה.